קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה, לגאטו. עם מיכל רוזנטל.
טארוט. אתם על רדיו הקצה, אני מיכל רוזנטל. הגענו לפרק 4 אחרי ששלושת הפרקים הראשונים היו הקדמה. ועכשיו שכולנו פה, זו הזדמנות מעולה לשמוע גם מוזיקה וגם סיפור על המייג'ור ארקנה. מזכירה שזו סדרה של 22 קלפים של דמויות ססגוניות וצבעוניות שמגוללת סיפור יותר קולקטיבי אנושי מאשר סיפור אישי. למרות שאי אפשר באמת להפריד. לדמויות על גבי הקלפים יש חיות כל כך גדולה עד שאני חושדת שחלק מהן פגשתי כבר בעבר. ובפרק הראשון הרחבתי על ההשוואה שבין החשיבה המדעית שאוהבת לייחס משמעות חד משמעית לכל סמל, לבין הגישה הסובייקטיבית שמוכנה לקבל מגוון אפשרויות ודינמיות ואפילו סתירות. אז היום אין לי אינטרס לשייך פירוש חד משמעי לכל סמל, אלא לתת לכל דמות להתעורר לחיים ולרקוד את קשת המהויות שלה. ויחד עם זאת אני עדיין אגיד מילים ואפרוס אפשרויות ספציפיות שדרכן נוכל לחקור את הטבע ההשלכתי, הדינמי וחסר הגבולות של כל הסמלים. מהכל, הגרביטציה של החקירה הזו היא תרפויטית. בעולם הטיפול, שאחת המטרות שלו היא שהמטופל יגיע להיכרות עמוקה עם עצמו ועם הכוחות שמניעים אותו, אין ספר קודים אבסולוטי. העולם היחיד הוא העולם של המטופל, ואין עוד אף אדם שיש לו את הסיפור הספציפי שלו. ואם יום אחד המטופלת תבין מה נכון לה, לא מתוך מה שנאמר בתורה או בספרי חוקים, אלא כי היא נכנעת למי שהיא, אז נורים זיקוקי דינור, וכל מיני כלים שאנחנו מכירים, כמו השלכות ופירוש חלומות, יכולים לעקר את האשכול הדינמי הזה והמיוחד הזה, אם הוא בא עם גישה רדוקציוניסטית. אבל הם גם יכולים להוות פורטל למציאות שהיא מורכבת ועשירה, שמאתגרת עם האמת היחסית שהיא נותנת. והלוואי והתמיד בלבחור את האפשרות השנייה, שמצליחה להחזיק את הקוטביות, שבין זה שכל אחד הוא גם עולם ומלואו וסיפור שלם ובמיוחד, ועם זאת, יש בינינו הרבה במשותף, ואפשר לספר את כל האנושות בסיפור אחד. Thank you. בשביל התוכנית היום הייתי ממליצה ורוצה להצטייד עם הקונספט של פולריות, שזה עמוד תווך שמהווה מתקן או אפילו מבוך שאפשר לבלות בו שעות ארוכות. זה מקום שאשליות מתנפצות בו וכיבונות משתחררים. יש כמה דוגמאות לזה, למשל, איפה שאנחנו רואים הרבה אדישות אצל בני אדם, אז אפשר למצוא רגישות עודפת עם חופרים קצת עמוק יותר. וגם דוגמה נוספת זה שהפחד של אנשים מלמות הרבה פעמים מתגלה בתור הפחד שלהם מלחיות, מלכאוב, לאהוב, להיכשל. ההימנעות שלי ממצבים של שיעמום היא בעצם בריחה חרדה מחוויה שהיא דווקא חד פעמית, מגילוי של מוזרות ושיגעון. והשגה בלתי פוסקת של ידע מובילה לתהום של אי ידיעה. אפשר למצוא את העיקרון הזה בכל מקום, אז אני ממש רואה את זה בתור חוק טבע, שמתקיים בכל מילה שאנחנו נגיד אותה, אנחנו נצליח למצוא את ההפך שלה ואיך היא סותרת את עצמה. והכתבים של המייג'ור ארקנה הם The Fool ו-The World. האלפה ואומגה. היום אנחנו נדבר על The Fool, השוטה, שהוא הקלף הראשון במייג'ור ארקנה, שיש לו שם אבל אין לו מספר על הקלף. זה בעצם הקלף היחיד שאין לו הגדרה מספרית. אז זה כבר דבר שהוא מעניין ומשמעותי בשביל כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם. וגם ברמה המילולית, אז The Fool הוא בעצם ההפך מ-Wise, הוא ההפך מהיודע, הוא היודע, והוא מייצג את האנרגיה הראשונית, חסרת הגבולות, חופש מוחלט, שיגעון, אי סדר, כאוס, ואפילו את הדחף היצירתי הראשוני המקורי. במשחקי קלפים מסורתיים הוא האב הקדמון של הג'וקר, שמייצג את האפשרות להיות כל דבר, אבל מבלי להיות הדבר עצמו. משפט המפתח שלו, אם כך, של The Fool, הוא כל הדרכים הן הדרך שלי. הקלף עושה רושם של אנרגיה. אנחנו יכולים לראות שם דמות שפוסעת בנחישות, לובשת נעליים עם סק שתלוי על גבה ומקל אדום בידיה, ולא ידוע לאן הוא הולך, האם בקו ישר או במסלול מעגלי. הוא מייצג את הטראבלר הנצחי, מטייל בעולם ללא כבלים וללא שיוך לאומי, ומה שמעניין זה גם הקשר בין המילים שוטה ושוטטות. שוטטות היא הליכה ללא תכלית, ללא כיוון, ושיטיון זה סוג של שכחה או שיגעון. השוטה יכול להיות מישהו שהולך לכיוון ספציפי, או שהוא מייצג איש משוגע שלא הולך לשום מקום, או שהוא הולך חסר כיוון לתוך הרס. אפשר גם לראות אותו בתור ישות אינדיבידואלית שמנותקת מכל הצרכים והתסביכים והדעות הקדומות והשיפוטיות. הוא נטש את כל הזהויות, הוא אפילו יכול להיות סוג של אל, משהו עם כוח של שחרור אינסופי שרוכב על זרם של אנרגיה בלתי תלוי. בכל פעם שאנחנו פוגשים את The Fool, זה יותר נכון, בכל פעם שאנחנו עושים דבר חדש, אנחנו פוגשים את The Fool. במצב הזה אנחנו בארץ זרה, לא יודעים כלום. The Fool מוכן להגיע למקום הזה, מתוך קריאה לצאת החוצה ולעשות, להתפוצץ בעולם. ובכל הגעה לטריטוריה חדשה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. צריך להיות שם אומץ וקבלה של הפגיעות שלנו, אבל גם איזשהו ויז'ן. של הכרה שיש איזשהו אידיאל לכוון אליו, משהו שמחכה לנו ששווה את התהייה והשוטטות בטריטוריה הלא מוכרת. כי כדי להיות מאסטר במשהו, חייבים להסכים להיות קלולס. ובדרך כלל כמה שיותר נאמץ את הקלולסיות הזו, יש יותר סיכוי להתקדם ממנה. מדברים על זה בדרך כלל שכדאי להתחיל לרכוש כישורים בגיל צעיר, שלילדים יש איזו פתיחות ללמידת שפות למשל, בגלל הגמישות של המוח ושל מערכת העצבים שלהם, גם תקף לכלי נגינה, ואני חושבת שיש עוד פן שהוא פסיכולוגי לדבר הזה, וזה שלילדים לא אכפת מזה שהם לא יודעים כלום. הם לא חוששים לגשת לכלי נגינה ולהוציא ממנו רעש, או לתפוס כמה צבעים ולייצר קשקושים גמורים, ולמבוגרים יותר קשה להרגיש שהם הדיוטים. המבוגר יפחד לעשות דברים בצורה לא טובה, או גרועה אפילו, ואז נמנע ממנו לעשות משהו, גם אם יש לו משאלה לזה, או איזושהי תשוקה. אז הדפול הוא האנרגיה להתנסויות ולעשייה שהיא חסרת עקבות, והשאיפה שלו היא להפוך למשהו, לאיזשהו מימוש. כשמעל הכל יש את השלמות כאידיאל לכוון אליו. יש מונח בזן בודיזם שנקרא שושין, שזה באנגלית אומר beginner's mind, והוא מתייחס לגישה של פתיחות והתלהבות וחוסר התאפסות לרעיונות מוקדמים בזמן למידה של משהו חדש. וזה בעצם משהו לשאוף אליו, כי אחרי שאנחנו מתבגרים אנחנו לא יכולים לחזור לראשוניות הילדית שהיא נטולת קיבונות באופן טבעי. כשאנחנו מבוגרים, אז אנחנו כבר עברנו תהליכים שאי אפשר להימנע מהם, של קטגוריות והתאפסות לרעיונות. אז המטרה היא ללמוד לנטוש את הקיבונות האלה אחרי שהם מתגבשו, ולהיות מסוגלים להיות בגינרס. Somewhere around the dead of the hickle bomb. בואו נדבר רגע על הקלף, נסתכל עליו. אני לא הספקתי בסוף בפרקים הקודמים לדבר על הצבעים בתארות, אבל גם אותם אפשר לראות כמוטיב עם משמעויות חוזרות. יש פלטה של צבעים בסט הקלפים שחוזר על עצמו, משהו כמו 10 צבעים. למשל, אדום מסמל אקטיביות ארצית, אבל אקטיביות שרלוונטית למספר 3. אני אזכיר שבפעם הקודמת דיברנו על זה שבשלוש, שבתארות השלוש הוא פעולה חסרת פוקוס, איזושהי התפרצות לתוך העולם בלי ניסיון או הבנה. אז אמצעי ההליכה שלו הם הנעליים האדומות שלו, ויש לו מקל דרכים אדום. אז אפשר להגיד שהוא הולך די חסר תכלית, חסר ניסיון. הצבע הצהוב למשל מסמל אינטליגנציה או תודעה. ויש לו כזה סק שהוא נושא, שתלוי על מקל, שהסק מבחוץ הוא בצבע אור, והחלק הפנימי של הסק צבוע בצהוב, כמו אור שדולק בפנים. אז אולי מה שהוא נושא איתו זה התודעה, התמצית של החיים, והוא לוקח את הזרע הזה לכיוון שהוא הולך אליו. בנוסף לזה יש לו גם עלה ירוק קטן ביד שחצי מוחבא. עלה בודד יכול לסמל אינדיבידואליות, שזה כמו ניתוק מהעץ, שהוא עץ המבנה החברתי, או צמיחה וחידוש. ובנוסף לזה יש גם כלב שעוקב אחריו, שהוא עשוי לייצג את האינטואיציה שלו. הכלב מחובר לאגן התחתון של השוטה, שזה איפה שהצ'קרה של הארץ ממוקמת, ובמונחים היונגיאנים זה האגו. אז אפשר לראות את השוטה בתור האיד, היצר, שמוביל את האגו ולא הפוך. השוטה הולך אחרי הבינג, בלי לכפות עליו צורה או רעיון ובלי לסנן אותו. וחלק מהכלב גם לא נמצא בתוך התמונה. הוא הולך אחריו, וזה יכול לייצג את העבר שלו, שלא מפריע להתקדם לכיוון שהשוטה הולך בו. וגם לא מדובר באירועי עבר, ספציפית דברים שקרו, אלא כל דבר שנלמד. אגב, צבע התחלת קשור לרצפטיביות רוחנית, שמתאימה למספר 8, שזה המספר שמדבר על השלמות הרוחנית. של שותה, יש גם אלמנט מוזיקלי. על הצווארון שלו תלויים 5 פעמונים, וגם על החגורה שלו, צהובה, יש 4 פעמונים צהובים. כמו הפעמונים של הג'סטר, שהוא ליצן החצר. שזה מכניס אותנו לפינה מעניינת מאוד בדמות הזאת לדעתי. אני מקודם זרקתי איזו אמירה לגבי זה שדפול הוא האנססטור של הג'וקר, שזה הקלף שכולנו מכירים מחוויית הקלפים הקלאסית. אז יש משפחת דמויות שהיא מעין אשכול שתלוי על ענף ארכיטיפי, מאוד מוכר, שחוזר ונשנה בהרבה מיתולוגיות וסרטים, תוכניות טלוויזיה ורשתות חברתיות, וזהו הטריקסטר, או הג'וקר, הג'סטר, הטרול. הטריקסטר הוא דמות שמייחסים אליה מסוגלות אינטלקטואלית מאוד מאוד גבוהה ומפותחת, ושנינות וחדות, ויכולת לראות בצורה בהירה את המשחק שהאנושות משחקת בו, את החוקים הסמויים שבה, עד לרמה שהוא מסוגל לעשות מניפולציות וטריקים על גביה. וכוח העל הזה הוא אבן יסוד מאוד 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 משמעותית ביכולת של האדם לעבור טרנספורמציה. כדי להכיר את הטריקסטר, הנה כמה דמויות לדוגמה. למשל, רובין הוד הוא דמות אגדית ידועה בפולקלור האנגלי, שיש לו כמה תכונות שיש לטריקסטר. למשל, רמאות ארמומית. הוא עשה כל מיני טריקים, גם לעשירים וגם לעניים. הוא השתמש בהרבה תחפושות והסוואות ותוכניות משוכללות כדי להרים על היריבים שלו. הוא מציג את הפיקחות שלו והיכולת לעשות מניפולציות על סיטואציות. והוא מתגבר על הסמכות ועל מבנה חברתי של ההיררכיה הכלכלית המעמדית על ידי זה שהוא גנב מהשירים והעביר אותו לעניים. אז הוא מעין מבקר חברתי, שזו תכונה שהיא מהותית לטריקסטר. ועוד משהו שהוא בסל הכלים של הטריקסטר זה היכולת השייפ שיפטינג שלו, שאנחנו כולנו מכירים את המסכה ואת ג'ים קרי, ש... יש לו יכולות פלסטיות נדירות וחריגות מאוד בפרצוף שלו, באופן כללי. אז גם ברמה הפיזית הוא שייפ שיפטר. אבל בגדול, הדמות הזאת, יש לה יכולת להתגבר על כוחות הטבע כמו שאנחנו מכירים אותם. וזה למעשה עושה אותו בלתי מנוצח, בהנחה שאנחנו באים להילחם בו עם החוקים שאנחנו כבר מכירים. במיתולוגיות ובסרטים זה מתגלם בתור יכולות פיזיות. לעשות שינויי צורה, להיעלם ממקום אחד ולהופיע פתאום במקום אחר. אבל ברמה הפסיכולוגית מדובר בסוג של חוסר שיתוף פעולה עם החוקים המוכרים. הג'וקר של בטמן למשל, שמעבר לזה שהוא ידע לעשות טריקים בעולם הפיזי עם כל מיני תוכניות שהוא עשה בריחה מהכלא למשל, שהיה נדמה שזה בלתי אפשרי לעשות את זה. אז הוא ברמה הפילוסופית סוג של ניאליסט, שלא פועל עליו שום חוק. השאיפה שלו לא הייתה לכבוש את העולם ולנצח את הטובים, כמו שאנחנו משחקים בדרך כלל במשחק, אלא להרוס את העולם כשהוא ביחד עם העולם הזה. אז מרוב שהוא לא משחק בחוקים, גם לא אכפת לו להפסיד. אז איך אפשר לנצח מישהו כזה? אז יש לזה גם פן אפל, שמישהו שפשוט רוצה לבוא ולפרק הכל. אז לטריקסטר יש איזושהי מהות דואלית של טוב ורע. עוד דוגמה קלאסית הוא ווי ווי קיוטי מהמיתולוגיה האצטקית, שהוא היה אל המוזיקה והריקוד והשובבות והשירים, והוא הפטרון של מיניות בלתי מרוסנת. הוא אופיין בסיפורים כפרנקסטר טוב לב שעשה טריקים גם על האלים וגם על בני אדם, אבל שהכניסו אותו לצרות בסוף. והוא אהב מסיבות, אבל גם יחסו לו את זה שהוא גרם לפריצה של מלחמות בין בני אדם על מנת להפיג את השיעמום שלו. הקויוטי היה סמל לטריקסטריות גם בקרב השבטים הילידים צפון אמריקה, ויש לו הרבה במשותף איתם. הטריקסטר הוא ייצוג של הצל, שזה משהו שאני יכולה לתאר בתור סכום כל התכונות הנחותות לכאורה שיש בנפש שלנו, וזה נחותות כי הן לא נאהבות יותר במיוחד על ידי החברה. החברה לא כל כך אוהבת לראות אותם, וזה מה שהטריקסטר מציף. הוא סוג של גשר או אפילו מפל בין הדחפים והיצרים החייתיים לבין ההיבטים הנשגבים שבנו. מהסיבה הזאת, הוא לא שייך לא לפה ולא לשם, מה שעושה אותו ליוצר משמעות, שיודע לייצר משמעות מהחוסר שלה דווקא, ולכן הוא חיוני, הטריקסטר, להגשמה העצמית של האינדיבידואל, כי הוא מאפשר לתכנים לא מודעים לעלות לפני השטח, ביחד עם ההגעה לאידיאל הגבוה ביותר של הנשגב. בדרך הזאת, היצור הזה שבהתחלה מסתמן מהות חסרת תכלית שמוכנה להרוס את העולם בשביל בדיחה טובה, הופך להיות המושיע. כי הטריקסטר מוציא לאור את הכוחות ששולטים בחברה או באדם, שהם סמויים למקום שבו אפשר לעבוד איתם, לעבור איתם אינטגרציה לתוך העצמי השלם, ובאיזשהו אופן להתעלות מעליהם. חשוב להדגיש שהטריקסטר אחראי רק על לחשוף את המצב כפי שהוא, ואינו מביא פתרון. אבל העניין הוא שלמצוא את הבעיה, זה מה שמוביל לפתור אותה בסוף. אז אפשר להגיד שהוא אל הפירוק, הוא אירציונלי, הוא בלתי צפוי, הוא מייצר כאוס, וכל דבר שתבואו איתו ברצינות, הוא יעשה מכם צחוק עליו. יש לי דוגמה אישית יחסית למפגש המאוד עוצמתי שהיה לי עם הארכיטיפ הזה, באופן שהשפיע באמת עמוקות על חיי, וזה היה ההיכרות שלי עם אנדי קאופמן, שהיה קומיקאי בשנות ה-70 בארצות הברית, ששבר לגמרי את חוקי הקומדיה שם, כשהקהל היה רגיל למופעי סטנדאפ עם בדיחות ופאנצ'ים, אז קאופמן עלה על במות והתחיל לשיר את שיר הנושא של מייטי מאוס, והוא צעק על נשים שהן צריכות לחזור למטבח אחרי שהוא נאבק איתן בתוכניות בוקר בטלוויזיה. הוא התחפש לדמויות ועשה חיקויים הזויים, והוא באמת שיגע אנשים שבעקבות זה באו אליו עם הרבה ביקורת והקנטות, אבל לא היה אפשר להביס אותו כי לא היה לו אכפת. אני גם אספר ש... יש סרט שיצא, שג'ים קרי שיחק בו את אנדי קאופמן, שנקרא Man on the Moon, וגם יצא כמה שנים טובות אחרי זה סרט תיעודי, שנקרא The Great Beyond, שהוא מתעד את ה-method acting של ג'ים קרי, ואת כמה שהדמות הזאת חלחלה לו עמוק פנימה. זה סרט מדהים בעיניי, ואני מאוד ממליצה למי שמתעניין. המפגש שלי איתו היה חשוב, כי אני הייתי בתקופה מאוד רעועה ורגישה בחיים שלי. אני הייתי באמצע שנות ה-20 שלי, ולקחתי את עצמי מאוד ברצינות, באמצעות סיפורים שהייתי קשורה אליהם, כי הם החזיקו את הבניין הרופף הזה שהיה האישיות שלי. הרביתי להלב בכל פעם שמשהו עז להרער אותם, כי מתחת לזה היה הרבה אבדון וקושי, וקושי הגדרת הזהות שלי. וגם אגב אידיאולוגיות יכולות להיות כאלה, כשאין להם קרקע יציב מספיק, אז הם יכולות לנבוח בכל פעם שמישהו מעליב אותם, בגלל שאין שום דבר שמחזיק אותן מתחת. ובפועל מה שקורה זה שקאופמן, שלא היה נשוי לשום מבנה אגו כמעט, ואני אומרת כמעט בגלל שהוא כן היה בן אדם בסוף, אז הוא לא יכל להיות הארכיטיפ הטהור הזה, הוא הציב מראה לכל אלה שכן היו מאוד קשורים לקונספטים שהגדירו את הזהות שלהם. וחשיפה לעקשנות ולקיבעון שלהם זה משהו שהיה שהוא מאוד בולט בסרט, שלראות איך אנשים מגיבים אליו ומשתגעים ממנו, מהשטויות שהוא עושה. כשמישהו עושה כאוס מהמשחק שאני משחקת בו, או מפרק לי את הסיפור שלי, זו הזדמנות בשבילי או להלב נורא, או לראות דרך התגובה שלי כמה אני תלויה בו, והאם יש לי קרקע מתחת לזה שתחזיק את אותי, את הזהות שלי כשהדברים מתפרקים. ואם אין אחת כזאת, אז זו חוויה מאוד לא נעימה, ובגלל זה אנשים לא כל כך אוהבים טרולים, או לפחות דואגים לטטא אותם, או להגיד, זה טרול, לא, אל תתייחסו אליו. אבל אני כשנחשפתי לאנדי קאופמן, כושפתי משהו יותר עמוק בי, שלא הייתי מחוברת אליו, אז התאהב בחוסר המחויבות הזאת, ולעומק הרוחני שבזה, הייתה בזה בשורה מבחינתי, שהאני הוא יצור רעוע ומומצא, ושמתחת לזה יש מציאות דינמית ומשתנה שלא מחויבת לאף חוק. אנחנו כולנו שחקנים פה עם מסכות,
this one. Tell me, are you locked in the pines? Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling.
מתוך הפגיעות והשבריריות שלנו, אנחנו כל כך זקוקים לאיזשהו מערך רציונלי. אבל יש איזשהו חופש גמור שמחכה לנו ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא חייבים להיות שום דבר. אם הוא היה מדבר, The Fool, אז איזה... מה הוא היה אומר? למשל, הוא היה אומר, האם ידעתם שהשינוי של התודעה הוא אפשרי בכל רגע ורגע, ושאתם יכולים באופן מיידי לשנות את התפיסה שיש לכם של עצמכם, או לשחרר מכל דמיון שיש לכם לגבי מישהו אחר? אנשים לפעמים מדמיינים שלפעול אומר שזה על חשבון מישהו אחר, וזו טעות ענקית. אם יש לכם משאלה לפעול בעולם, אתם חייבים לפוצץ את התפיסה של האגו שהוצבעה עליכם מאז הילדות. הרחיבו את הגבולות שלכם ללא סוף, בלי הפסקה. כנסו לטרנס, תנו לעצמכם לאחז על ידי משהו חזק יותר מכם, על ידי אנרגיה לא אישית. זו לא שאלה של האובדן של האנרגיה, אלא לתת לשיגעון שקיים כבר בתוכנו לצאת החוצה. עכשיו עם קלרנס קלריטי, עם שיר שנקרא Back Tooth Particle Smashers, מתוך האלבום שלו, No Now. ולמקרה שזה לא היה ברור, אז לכל השירים שאנחנו שומעים פה בתוכנית יש קשר לדברים שאנחנו מדברים עליהם היום. עוד אומר, The Fool, תפסיקו להיות העדים של עצמכם, שצופים בעצמכם בביקורת. תהיו שחקנים במצב טהור, ישות בפעולה. הזיכרון שלכם יפסיק לתעד עובדות, פעולות ומילים. אתם תאבדו את תחושת הזמן. עד עכשיו חייתם על אי-הרציונליות, הסיבתיות, ונטשתם את שאר האנרגיות שחיות בכם. חודורובסקי סיפר שבמשך זמן רב הוא הרגיש שזה בלתי אפשרי להשתמש בקלפי ארקנה באופן אובייקטיבי. והוא שמר את הקלפים שלו סגורים בקופסה, את קלפי הטארוט. לילה אחד הוא חלם חלום שהראה לו באיזו דרך הוא צריך ללכת. אז זה החלום. הוא ראה את עצמו הולך הרום במדבר של חול לבן. ארנב כחול התגלגל במורד דיונה והתנגש בכפות הרגליים שלו. כשהוא נגע בו, הראש של הארנב השתנה לראש כמו שלו. הגופים שלהם התערבבו והתאחדו לגוף אחד. חודורובסקי הפך להיות גם בן אדם וגם עד, וגם מדריך שהוא חיה. ביחד הם הגיעו לאופק שהיה בצבע סגול. פתאום הדמות של דפול, שהיה עצום ממדים, הופיע בקו של האופק ועשה אקרובטיקה. הוא נתן בו מבט שהעביר תחושה של שותפות בזמן שהוא פתח את השק שלו לכיוון השמיים. הכוכבים אז השתחררו מהם והפכו לגחליליות שעפו לתוך השק. השוטה הפך את השק ושפך למטה חרקים בוהקים שהפכו לזרעים. הוא הפיק צלילים של עדינות מלאכית עם הפעמונים שלו, פתח את הג'קט שלו, הצביע על החזה הירוק שלו והזמין את חודורובסקי להיכנס אליו. כמו צפרדע, הוא צלל לתוך הענק, ומהרגע הזה הוא נבלע במערבולת של אלפי אימג'ים, מה שגרם לי אגב לחשוב על הסרט Everything Everywhere All the Time All at Once. הוא הפך להיות אין ספור ישויות באותו זמן שהפכו לשאגה קטקלזמית של צחוק. הופך לכאוס שנקרא דפול. ואז הוא שוגר לכיוון הרקיע, חצה את הקוסמוס במהירויות אלכוהוליות, פתאום הוא מצא את עצמו בשמיים ללא כוכבים, מנצנץ במרכז של שתי פירמידות מחוברות, אחת לבנה ואחת שחורה. הגוף שלו, שקיבל תודעה אינסופית, ללא קווים מפרידים, התפוצץ והפך לאור. והוא התעורר מלא באנרגיה עם תחושה שהוא חווה אושר טהור. מהרגע הזה, חודורובסקי הבין מה הוא צריך לעשות עם קלפי ארקנה, ובאיזה אופן הוא צריך לגשת אליהם ולקרוא איתם. We'll be right back. זוכרת שכשקראתי את הסיפור הזה שחודורובסקי סיפר על החלום שלו, אני גם, אני מאוד קינאתי בעצם, כי אני הרגשתי שאין לי את החיבור לעולמות האלה ברמה הזאת. הרגשתי שזה לא נגיש לי. אבל נתתי לזה איזשהו צ'אנס לגישה הזאת של רגע להסתכל על הקלף ולהרגיש אותו, ולראות מה קורה, לעשות עליו איזושהי מדיטציה. וקרו דברים די מפתיעים. לא חלמתי חלומות אפיים כמו שמתואר פה, אבל פגשתי את הבחור הזה, פגשתי אותו כשעצמתי עיניים, בסיטואציה שלא ציפיתי שבה זה יקרה. ובדיעבד הבנתי שהיה לי שבוע שבאמת היה פוזסט על ידי האנרגיה הזאת, על ידי הכאוס הזה. וקצת התרגשתי מזה, כי הנה גיליתי את הדבר הזה שוב, שאני כל פעם שוכחת אותו ומגלה אותו מחדש. שזה ברגע שאני אסכים להתמסר למשהו שהוא מעבר לרציונליות, ופתח לפואטיות הזאת של הנפש העמוקה שלנו, ולסמוך על הדבר הזה, להבזקים של טלפתיה מסוימת, או לקולות שלא שייכים אליי, למילים שמגיעות מממדים אחרים. ולאין סוף יצירתיות שיש בנו. אז בואו נסכם את זה רגע. קודם כל, מהן מילות המפתח של השוטה בנוגע לקריאה שאנחנו נקבל בה את הקלף הזה? אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד חופש, אנרגיה, חיפוש, מסע, מקור, שוטטות, מהות, כוח משחרר, אירציונליות, כאוס, שיגור, שיגעון. פתיחות וחוסר גבולות. הפול מייצר בהתפרצות עצומה של אנרגיה, לאן שהוא הולך הוא מביא איתו את הדחף החיוני הזה. אז אם הוא נמצא מימין לקלף מסוים, כלומר הולך ממנו, זה אומר שהוא עוזב סיטואציה אחת ומעביר את האנרגיה או את הכוחות שלו לפרויקט חדש, או מקום חדש, או מערכת יחסים חדשה. לכן הוא מייצג שחרור, פירוק, או שיגור, שיכול להיות חומרי, אינטלקטואלי, רגשי, יצירתי, מיני. אז הקלף הזה יכול לענות על השאלה של מאיפה לאיפה זורמת האנרגיה, שקשורה לשאלה ששואלים בפתיחה של הקלפים. הקלף הזה מזריע אנרגיה איפשהו ממוקם. אבל יש לו גם מטרה, הוא רוצה להתממש. אנחנו לא רוצים רק לפרק את העולם ורק לחשוף את את השברים שלו. אנחנו רוצים לייצר צורות חדשות. אנחנו רק בתחילת הדרך. A bouquet of garages, put a snout to those mirages, inhaling till we bust. I'm 16 and I'm unit, our instruments can do it, every ounce shot that we blew it, you couldn't get to us. בכל קלף אנחנו יכולים להתייחס בתור דמות שיש לה את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה ואת הסכנות שלה. אז הסכנה של הדפול זה באמת להיות כאוס מוחלט, עד כדי כך שהוא הרסני, ויכול להיות גם אפל, אם אנחנו מקבלים אותו בזווית מסוימת. כשיש לזה טוויסט לא כל כך טוב, או יחסית מריר. אבל הכוח שלו זה תודעת על, שבה שום דבר לא חסר, והמרחב הוא לא קונספט, אלא הוא המרחב עצמו, ואין זמן, כי הוא התופעה של הזמן. הוא במצב של נוכחות רדיקלית, וכל תנועה היא מושלמת. פעולה טהורה בהווה הנצחי. אז אנחנו נסיים להיום. אני, בפעם הבאה, אנחנו נדבר על זוג קלפים נוסף במייג'ור ארקנה. את התוכנית הזאת רציתי להקדיש רק לדפול, בגלל שהוא כל כך עצום. ומעניין בעיניי. תודה לכם שוב שהייתם פה, תודה לקוואמי, בן אש, עומר סנש, ליה שפיגל, האוזן השלישית וצוות האתר. תודה לאלחנדרו חודורובסקי ומריאן קוסטה על הספר המדהים שלהם, שאני מתבססת עליו בתוכנית הזאת, שנקרא The Way of the Tarot. משתמע בפעם הבאה, תודה.
Here's that is the end of our story. Bye.